טוב, אנחנו מתקרבים בעזרת השם ליום הקדוש, יום מתן תורה ופרשת במדבר. בדרך כלל יוצא שפרשת במדבר היא לפני חג מתן תורה, ויש הקשר בין המדבר למתן תורה הוא קשר מהותי, חזל למדו עליו. יש כמה מדרשים, מלכות שימוני, זה שאמר כתוב לא מראש בסדר דיברתי, אמר רבי עמי, אמר הקדוש ברוך הוא, בתחילה לא נתתיה לא במקום חושך ולא במקום אסתר ולא במקום אפלה, אלא במדבר ניתנה תורה לישראל בפרהסיה במקום הפקר. שאילו ניתנה תורה בארץ ישראל, היו אומרים אומות העולם אין להם חלק בה. לפיכך נתנה במקום הפקר, במדבר, בפרסיה. לומר לך, כל הרוצה לקבל, יבוא ויקבל. כן, גם אחרי זה, גם בלקושים ונשמות, כן? שלא יהיה פתחון פה לאומות העולם, לומר לפי שניתנה תורה בארצו, לפיכך לא קיבלנו עלינו. רגע, נחליש את זה. דבר אחר, שלא להטיל מחלוקת בין השבטים, שלא יהיה זה אומר בארצי ניתנה תורה וזה אומר בארצי ניתנה תורה. לפיכך ניתנה תורה במדבר דימוס בפרסיה במקום הפקר. כן, אז זה נקודה ראשונה, אולי שתי נקודות כבר.
והמקדש לא יאמרו את זה, כאילו בארצי ניתנה תורה. בארצי נבנה המקדש.
המשכן נבנה
במקדש. מה, בין השבטים אתה אומר? כן, אז כידוע שירושלים לא התחלקה לשבטים,
ועדיין, כאילו, עדיין יש את זה.
נראה גם את התורה בירושלים.
עדיין יש טענה כזאת ב... לא?
שיש על יהודה ובנימין, שהמזבח חלקו, הוא רוצה לבלוע אותו וכו'. כן, אבל שואל דווקא, המקדש. עכשיו, בסופו של דבר, המקדש הוא מוגדר לא בנחלה מסוימת, גם ירושלים היא בגדול בנחלת יהודה, אבל ירושלים עצמה לא נתחלקה לשבטים ככה, אבל עדיין יש, כן, יש מקום להתבונן, יש פה משהו במיוחד כלפי התורה. גם שאלה, זה צריך לבחור, יש מחלוקת אם ירושלים מתחלקה או לא, אבל בכל מקרה נקודה, אז יש פה שתי נקודות. נקודה ראשונה, התורה במקום הפקר היא לא שייכת למישהו. זאת אומרת, כל הרוצה ליטול יבוא ויטול. התורה היא משהו שהוא לא נמצא אצל מישהו, ויש מקורבים שיותר קרובים לצלחת יכולים לקבל יותר תורה. הכהונה הלוויה הזה באמת קשור כבר כל זה באמת לפי השבטים וכולי. יש דברים שהם כן קשורים לשבטים. התורה זה משהו שהוא לא קשור לכלום. זאת אומרת, זה תלוי, האמירה פה שזה תלוי רק בנו. נכון גם מבחינה רוחנית, כאילו לפעמים גם אדם אומר, אני כן יכול, אני יותר קשה ממישהו אחר, הוא יותר קל, בסדר, יכול להיות שיותר קשה, אף אחד לא אמר כל אחד הקושי שלו, אף אחד לא יודע למדוד את הקשיים באמת, זה קשה לו בתחום כזה, זה קשה לו בתחום אחר, אולי בשכל הוא מבין יותר טוב, אבל בדברים אחרים, יכול להיות ש... לא מעניין, זה בידיים שלנו, היא מונחת, בית מדרש פתוח, הספרים פתוחים, אדם יכול לבוא היום בטח, שאפשר לשמוע להיות פה ולשמוע שיעורים בקצה העולם, כאילו כמעט אין שום הגבלה היום, בעוד יותר, נכון תמיד, אבל היום עוד יותר, שום הגבלה שכאילו תבוא, תרצה, תחליט, תעבוד קשה, וזהו, זה הפקר, זה במקום הפקר, אתה פשוט יכול לבוא ולקחת ו... וזה דבר שהוא הוא מאוד משמח, והוא גם שם דרישה שאנחנו צריכים באמת לבוא, ואדם צריך להחליט ולהבין שזה תלוי בנו. והנקודה השנייה, גם לא להטיל מחלוקת בין השבטים. זאת אומרת שכאילו אין שבט שיותר שייך. לא עכשיו מישהו יכול להגיד, התורה יותר שייכת לי, יותר שייכת לי. זה באמת להבין שגם במהות התורה, אותו דבר גם ב... אם ניקח את זה לבתי מדרש, ניקח את זה לעדות, ניקח... אין, כאילו, בסוף התורה היא שייכת לכולם. יש, נכון, יש תפיסות שונות בתורה, יש דרכים שונות בתורה, אבל אין מישהו שהתורה שייכת לו יותר מלמישהו אחר, גם במובן הזה לא לעשות מחלוקת בין השבטים.
גם אם הבן אדם הזה לומד יותר, אז אין לו בעלות יותר על התורה?
שני דברים. קודם כל, מצד הייחוס אין. השבטים זה מצד הייחוס, להגיד כאילו זה שייך לשב... לא, מצד הייחוס אין הבדלים. עכשיו, מצד העמל, ודאי שאדם שהוא עמל בתורה והוא קונה תורה, אז עכשיו מצד שהוא באמת קנה ועמל ועכשיו הוא אוחז בתורה, אז יש בחינה שדינים של כבוד תלמיד חכם, בסדר, ובטח כבוד רבו וכדומה. אבל גם בזה, זה מצדך אתה צריך לכבד אותו. אבל באמת, בסדר, הוא עמל קנה, ברוך השם. אותו דבר גם אתה יכול לעמול ולקנות, ואין משהו שהוא כאילו מייחס יותר את התורה לאדם אחד מאשר לאדם אחר. כמובן שאדם שככל שהוא קנה וגדל יותר בתורה, אז יש לנו חיוב יותר להעריך אותו ולכבד אותו מצד ה... אז זה שתי נקודות ראשונות, נקודה אחת שהן שתיים. מכאן, נקודה הבאה, שהיא מה שכתבנו גם בכותרת, בייחוד מידת הענווה. אז חז"ל אומרים, דורשים בנדרים, כתוב במדבר מתנה, כשמתואר המסעות, במדבר מתנה או מתנה נחליאל, מנחליאל במות, חז"ל דורשים את זה כתחנות מוסריות. אמר לי, כיוון שעושה אדם את עצמו כמדבר שהוא מופקר לכל, תורה ניתנה לו במתנה. זה ממדבר מתנה. לזכות למתנה של התורה, אדם צריך לעשות את עצמו כמו מדבר שהוא מופקר לכל. כיוון שניתנה לו במתנה, נחלו אל, עכשיו הוא זוכה לנחלה, נחלת השם, שנאמר מתנה נחליאל. כיוון שנחלו אל, הוא עולה לגדולה, שנאמר מנחליאל במות. ואם מגביע עצמו, הקדוש ברוך הוא משפילו, שנאמר הוא מבמות הגיא. ולא עוד אלא ששוקעין אותו בקרקע, שנאמר ולשקף על פני הישימון, ואם חוזר בו, הקדוש ברוך הוא מגביעו, שנאמר כל גיא ינסה. כן, אז הציר פה, שמתואר כאן בדרשה הזאת של חז"ל, הציר של ההשפלה והגובה, כן? מדבר, אדם עשה עצמו כהפקר. מפה יש תהליך התרוממות, זוכה למתנה של התורה, נחליאל, במות, אבל אם הוא מגביה את עצמו, צריך להבין את ההבדל, כן? מה זה במות? הוא כאילו עכשיו במקום גבוה. זה בסדר. אבל אם הוא מגביה את עצמו, הקדוש ברוך הוא משפילו. ואחרי זה עוד יותר, נשקף על פני הישימון. אבל אם הוא חוזר, הקדוש ברוך הוא מגביה עוד פעם. אז גם כן צריך להבין את הנקודה הזאת. אז המהר"ל, על הסוגיה, בחידושי אגדות וגם מנתיבות עולם, הוא מדבר על הקשר בין הענווה לבין תורה. כיוון שעושה עצמו כמדבר שהוא הפקר, ניתנה לו תורה במתנה. פירוש דבר זה. כי אין התורה שייכת אל מי שנפשו גשמית. כי איך היא עומדת התורה השכלית בגשמי, שאינה מתחברים. כן? מרמה פלא. התורה היא משהו רוחני מופשט. ואיך יכול להיות שהיא מתחברת לנפש גשמית? כאילו יש פה איזה... כאילו זה לא מתחבר. ולכן דווקא מי שהוא מבטל את הצד הגשמי שלו, הוא יכול לזכות לתורה. מי שעושה עצמו הפקר לכל שאין לו גאווה, רק הכל שווה אצלו, בזה הוא הפקר לכל, ראוי לו התורה. שהוא מידת משה רבנו עליו השלום, שנאמר בו ואיש משה ענב מאוד. ומידת הענבה הוא מידת הפשיטות, כמו שביארנו במקומו, מה שיש במידה זאת הפשיטות הגמור. כן, הפשיטות, זה מה שהוא מביא גם, בואו נקרא את זה ונקרא את המהר"ל הבא, ואז נדבר על זה. ומי שעושה עצמו הפקר, דבר הזה בפרט הוא מידת הפשיטות, ולכך ניתנה התורה במדבר שהוא מקום הפקר, כי התורה יש בה פשיטות שהיא שכל פשוט. ולכך אמר כאן, כי מי שעושה עצמו הפקר, יש לו הפשיטות הגמור, אליו ניתנה התורה שהיא שכל פשוט, כמו שניתנה התורה במדבר בשביל פשיטות התורה. ואמר, כאשר מקבל התורה הוא חלק השם יתברך, כי יוצא מן הגשמי להיות למדרגה השכלית, לפיכך נחלו אל. ואז הוא מתעלה. כאשר יוצא מן הגשמי שהוא עולם הזה, הוא מתעלה לשם יתברך. וכאשר הוא מתגאה, הקדוש ברוך הוא משפילו, מפני כי הם מתגאה הוא בעל גשם. והשם יתברך בלתי גשם משפיל אותו. כי הקדוש ברוך הוא משפיל גאים, כמו שביארנו במסכת עירובין, שכך מידת השם יתברך. כן? וכולי וכולי. ובנתיבות עולם, מידת הענווה היא שגורם לו שזוכה לתורה, כדאמרנו לפרק כמה תענית, אמר רב חנינא בריידי, למה נמשלו דברי תורה למים, דכתיבו כל צמא לכו למים, מה מים מניחים מקום גבוה והולכים למקום נמוך, אף דברי תורה אין מתקיימים אלא במי שדעתו שפלה, כמו שמובר למעלה בנתיב התורה. ואמרנו למעלה כי הנבש בה הפשיטות ביותר. לפיכך ראויה המידה הזאת אל התורה שעושה לפשוט, הוא ממשיך לבאר את המשל שהמים הם לא מוגבלים כמו האפר. האפר הוא כאילו, אתה יכול לגבל אותו, יכול לשים, יש לו גבול. יכול לעשות, כן, לסדר אותו ככה יפה, לבנות ארמון בחול, יש לו גבול. המים הם מתפשטים, הם לפי הכלי שהם נכנסים אליו, ככה מקבלים את הצורה של הכלי. יש להם תכונה של התפשטות למים, חסד, התפשט. ולכן מה שהמר"ן פה הולך סביב זה גם פה, גם בנתיב הענווה, גם בחידוש הגדול, גם בנתיב התורה, שהוא מדבר על זה, על הקשר בין הפשיטות והענווה לבין תורה. הגאווה היא דבר גשמי. כשאדם עכשיו הוא גאווה, היא בעצם מגדירה את האדם, יש לו את הישות שלו, כאילו מגדיר יש, ואסור לשום דבר להיכנס לגבול, ומה שנכנס לגבול הוא ישר מתגאה עליו. הוא לא פשוט, הוא ההפך מפשיטות. זה משהו מאוד גשמי. כשאדם הוא אוחז במידת הפשיטות, שהוא ענב, ופתח סוגריים, לא נעריך בזה עכשיו, אבל אין משמעות הענבה, כמובן שאדם הוא סמרטוט, וגם כשכתוב פה שיהיה הפקר לכל, אין הכוונה עכשיו שהוא ייתן לכולם לזלזל בו, אלא הכוונה שהוא לא מגביע את עצמו על שום דבר, הוא מוכן לקבל מהכל, הוא במקום שהוא פשוט, שהוא לא תופס איזו צורה מיוחדת, הוא יכול עכשיו נמצא במקום אחד ללבוש צורה אחת, במקום אחר צורה אחרת, כי אין לו איזה גדר שהכל מתוך העולם הפנימי, הכל מתוך החיבור לקדוש ברוך הוא. אבל הוא לא מגדיר את הישות שלו עכשיו כמשהו שגם על הכישרונות שיש בו, הוא לא עכשיו מחזיק טובה לעצמו. כשאדם מחזיק הוא, לא יודע, אדם מאוד חכם, מאוד עשיר, מאוד יפה, מאוד כישרוני, באמנות כזאת, אמנות אחרת, הנה. וכשהוא עכשיו הוא מתוך אותו כישרון, מתוך אותו יתרון שיש לו, הוא עכשיו, הוא מגביה את עצמו, למשל הגמרא, אם הוא מגביה את עצמו, ומגביה את עצמו, זה עוד במובן להגדיל את הכישרונות מעבר לממדים הרגילים של, האמיתיים שלהם, או שהוא אוחז בכישרונות שלו באמת, לא מגדיל אותם, אלא הוא מייחס אותם לעצמו. הוא שוכח שבעצם המקור שלהם זה מהקדוש ברוך הוא. ואז ממילא הוא עכשיו מגדיר את הישות של עצמו, כאילו הוא מקור עצמי, מתגאה, כן, כעובד עבודה זרה, כאילו בנה במה, כאילו השירה, מצווה לגדוע אותו, כן, כמו שחזל אומרים, אז הוא הפך את עצמו למקור, כאילו בבחינה מסוימת, הוא עכשיו, הוא אלוהים, כאילו. ובצורה כזאת אי אפשר לקבל תורה, כי כל הגישה שלנו תורה היא, לבוא ולהבין, להתבטל בפני האור האלוקי העליון, הנבדל שיורד בחסדו, ירד בחסדו לתוך המציאות שלנו, ועכשיו אנחנו רוצים לקבל אותו. וכשאדם מגביה את עצמו, אז זה, כן, כמו שהמר"ן מביא, כמו המשל של המים. אם עכשיו יש איזה הר שמגביה את עצמו, המים לא יגיעו אליו, המים יזרמו למטה. כי הוא עכשיו, הוא לא יכול, הקבלה היא דורשת פשיטות. דווקא המקום הנמוך, כידוע שער סיני, כן, הדרשה מפורסם, בזכות הענווה. משה רבנו, זכות הענווה, הוא זה שנבחר לתת תורה לעם ישראל. אז הפשיטות של הענווה היא מאפשרת לנו לקבל תורה. כל מקום שאדם הוא לא פשוט, והוא מתגאה, באותו מקום הוא לא יכול לקבל תורה. כן.
סתם בתוך השאלה, למה על הר סיני ולא בעמק, כן. או במקומות שהם...
כן. אני חושב שזה מבטא את המורכבות שמצד אחד... זה צריך להתרומם אל התורה. ולכן כתוב משה עלה, נכון? משה עלה אל ההר, עם ישראל למטה. אתה מתייצב בתחתית ההר, ההתייצבות בתחתית ההר היא מבטאת את המקום שאנחנו עכשיו צריכים כאילו לראות שהקדוש ברוך הוא בא והוא מעלינו ובא לתת לנו תורה. אחרת אם זה, אם לא יהיה לנו את המקום של התבטלות בתחתית ההר, לא נוכל אנחנו להתבטל. מצד שני, ההר שנבחר הוא הר הכי ענב, לבטא את זה שכן, במקום שגדולתו, אתה מציין ותנותו, שהקדוש ברוך הוא, אפילו כשהוא בא לתת תורה על ההר, הוא מחפש את ההר הכי נמוך. אז יש פה מורכבות של כמה ערכים, כמו שבית כנסת צריך להיות במקום הכי גבוה בעיר, כאילו, בסדר, בבחינת אז. טוב. אז יש נקודה מהותית שאדם, אנחנו רוצים לקבל תורה, צריך לעבוד על מידת הענבה. והמקום הזה של להתבטל בפני האור האלוקי, ממילא לראות את עצמנו לא נאריך עכשיו בכל, במידת הענווה, אבל נעמיק קצת, אבל יש עוד הרבה הרבה מה להאריך שלא נספיק עכשיו, אבל השורש של מידת הענווה היא שאדם יכיר בכישרונות שלו, יכיר במעלה שלו, אבל יכיר שהוא, כל זה זה רק הצינור להופעת האור האלוקי. ממילא כל הכישרונות שקיבלתי, אפילו כל מה שעמלתי וקניתי, גם מה שגדלתי בתורה או בדברים אחרים, הכל הכל זה רק מהכוח של הקדוש ברוך הוא. ואני רק עושה את ההשתדלות הקטנה בשביל לבוא ולהשתמש בכוחות שהשם יתברך נתן לי, כדי להגיע לדבר הכי עליון שאדם יכול להגיע בעולם הזה, וזה לגדול בתורה, לקנות את התורה. ולכן מידת הענווה היא נקודה מהותית בכל הדרך שלנו לקנות את התורה הקדושה. הרב, יש מתוך הרבה פסקאות, הרב באורות הקודש כותב, הגאווה היא פוגמת את כל תוכן הקודש. האדם יש לו איזה ציור השערי בגודל האלוהי, שאף על פי שיודע הוא נאמנה שכל השרפים נלאים וכל הרעיונות כלא נחשבים, מכל מקום הכרח הוא שאיזה ציור יתקשר ברוחו מהגודל והרצה האלוקית. ועל אותו ציור חל אחר כך הודעתו הפנימית של מניעת השגה והציור. אבל השראת השכינה שבמקדשו הפרטי הרי בערפל ההשגתי. כן, הרב מתאר פה שכאילו האדם מנסה לצייר משהו בגודל האלוקי, למרות שהוא יודע שכל הציורים שלו הם כעין עכשיו, הוא באמת הקדוש ברוך הוא מעל כל הציורים, ובפנים באמת באמת יש ערפל, אי אפשר באמת לצייר את האלוקים, הוא מצייר כדי שיהיה לו איזה התייחסות. אבל כן, הוא צריך, הוא רוצה להריץ את האלוקות, הוא צריך להתקשר באיזשהו ציור, לכן גם על הר סיני יש אשן, כן, כל ההר עם אש, אשן ולפידים, כי זה חשוב בשבילנו, כדי שזה יפעל לנו על הנפש, לראות את הגודל האלוקי באיזשהו ציור. אז זה נכון גם במושגים הרוחניים, שאדם יש לו איזה ציור, אבל כשהוא יודע שהציור הזה הוא לא באמת, הוא תופס את האלוקות ככה. כאשר הוא מתגאה ומייחס רוממות ושלמות לעצמו, עולה ציור השערי בגדולת עצמו למעלה מהציור האלוקי. ונשאר עומד בגאווה נוראה שאין לו ערך, ושכינה מייללת עליו, ומילא שער האור החופף של גבי שכינתו, ונשאר ממש תוהו ובוהו, ונעשה עבודה זרה גמורה עד שמצווה לגודו כאשרה. כל התוכן המחשבי הזה ישים האדם מליבו וידבק בענווה שהיא האמת הגמורה, שאי אפשר לו לאדם כלל להתגאות, ולא לשום נברא ונאצל אפשר להתגאות במרום האמת, רק לגאה על כל גאים הגאווה יעתה, וגאוותו גדלה עולם מאכיל והיא הענווה המוחלטת. טוב וכולי, הפסקה הזאת מורכבת, לא, אין לנו זמן עכשיו להיכנס פה ככה לכל מה שהרב אומר, אבל הנקודה היא שהעיקר ההתחלה, הגאווה היא פוגמת כל תוכן הקודש. כשאדם הוא בעצם מתגאה, אז כל היחס שלו לאלוקות הוא מתערבב, וממילא שרה ממנו שכינה. וכשהשכינה שרה, אז עכשיו כבר כל התורה שלומד היא כבר כביכול בלי השראת שכינה, כל התפילה, כל המפגש שלו עם אלוקות, היא מתנתק מפה. אז הענווה, אותו מקום שאדם הוא יודע את היחס הנכון בינו לבין הקדוש ברוך הוא, זה הכלי, אחד הכלים המרכזיים בשביל באמת לקבל השראת שכינה ולזכות לתואר אלוקי בתורה, אחר כך בתפילה, בדבקות אלוקית וכו' וכו'. הדבר הזה, הענווה, היא גם משהו שהוא קשור לגאולה. כל הנבואה בישעיה, פרק ב' שמתארת ככה את חזון אחרית הימים של ישעיה, יש כמה פרקים בישעיה ככה שמדברים על חזון אחרית הימים, והדגש המרכזי בפרק שם מאוד בולט, שהוא הנקודה של הענווה. הדגשנו פה, נעשה את זה מהר, אבל הדגשנו פה, במודגש זה כל הביטויים של התרוממות, ועם קו למטה זה כל הביטויים של השפלות. תראו כמה זה בולט. היה בחר תעמים, נכון יהיה הר בית השם בראש הערים, ניסה מגבוהות, נערו לב כל הגויים. הלכו המרבים ואמרו, הלכו נעלה אל הר השם, אל בית אלוקי יעקב, יורנו מדרכם לך ברוכותיו, כי מציינת את התורה דבר השם ירושלים, וכו' וכו'. ואז יש תוכחה לבית יעקב, נטשת עמך בית יעקב, ותמלא ארצו כסף וזהב וכו', ותמלאו אלילים, למעשה ידיו השתחוו לאשר עשו אצבעותיו, וישח אדם, וישפל איש, ואל תישא להם. בו בצור ויתאמן באפר מפני פחד השם ומהדר גאונו. עיני גבות אדם שפל, ושחרום אנשים, ונשגב השם לבדו ביום ההוא. כי יום להשם צבקות על כל גאה ורם, ועל כל ניסה ושפל, על כל ארזה הלבנון הרמים והניסאים, ועל כל הערים הרמים, על כל הגבוהות הניסאות, על כל מגדל גבוה. ושח גבות אדם ושפל רום אנשים, ונשגב השם לבדו ביום ההוא, ובאו במרות צורים, וכולי, מפני פחד השם מהדר גאונו, וכולי וכולי. בעצם מה שמתאר לנו ישעיה, הפסוק שאנחנו שרים בשמחת תורה, כן, מציון תוצאת תורה דבר השם ירושלים, זה פסוק שהגויים אומרים, בואו נעלה אל הר בית השם כדי לקבל משם תורה. אבל כדי שכל העולם יבוא, יוכל לקבל מהתורה הקדושה, מאור השם, הוא צריך לחזור ליחסים הנכונים. כי כל ההיסטוריה בעצם, האדם הוא בתחרות עם הקדוש ברוך הוא. מי נמצא מעל מי. והחלק מהותי בגאולה זה כאילו להחזיר את האדם לממדים התרבות המערב, זה מאוד מאוד בולט. כל הגאווה שיש שם, כל הגאווה של המדע וכולי, הסימה של האדם במרכז. ובגאולה מה שיהיה אומר שהיה הנביא, ושח גבות האדם, שפל רום אנשים, ואז מה יכול להיות? ונשגב השם לבדו ביום ההוא. וזה לא בשביל הקדוש ברוך הוא, לפעמים יש לנו איזה מבט טיפשי כזה, קטן, נמוך, כאילו הקדוש ברוך הוא, אנחנו מתחרים בו, ועכשיו הוא בסוף הוא ינצח, ואז הוא יהיה מעלינו, ועכשיו הוא... עכשיו יהיה רגוע כביכול, כן, עכשיו, כן. זה הדבר הכי... יש לפסקה שהרב אומר שהענווה היא לא רק רשעות, היא טיפשות גדולה. כי מה זה, קודם כל, מה קורה כשאדם הוא מתגאה? קודם כל הוא לוקח את הכוחות הקדוש ברוך הוא נתן לו, ועכשיו הוא כאילו, מה אתה מתלהב כאילו? מאיפה אתה חכם כאילו? מאיפה יש לך כסף? מאיפה אתה? אז זה טיפשות אחת. הטיפשות היותר גדולה, שבמקום להתחבר לאור אין סוף ולהיות גדול באמת, האדם בגלל שהוא רוצה להיות גדול, הוא הופך את עצמו לקטן, כגרגר חול, כן? כי כשאדם מתגאה בעצמו, מגביע את עצמו, כמה אדם יחיה? 120 שנה. יהיה עשיר ככורח. לא. ומה? ומה יוצא מזה? ומה נשאר מזה? וכשאדם הוא הופך, בעצם חוזר לגודל הטבעי, והוא עכשיו מתפנה כדי לקבל את האור האלוקי, הוא עכשיו יכול לקבל אינסוף. ועכשיו הוא באמת מגיע לנקודה, יכול להגיע לנקודה, בשבילה הוא הגיע לעולם, ולהעיר את האור האלוקי דרך הנשמה המיוחדת שלו, ודרך הגוף שלו, ודרך העולם והחיים שלו. מה יותר גדול מהדבר הזה? זה אגב הייתי פשוט שאין כדוגמתה. וזה לא רק ברמה האישית, מה שאומר פה אישה, ברמה העולמית, העולם יפסיק להתחרות בקדוש ברוך הוא. קדוש ברוך הוא ישפיל את האדם באותם מקומות שהוא הגביע את עצמו, ואז נשגב השם לבדו ביום ההוא, ואז יהיה אפשר שכל הגויים יבוא ויאמרו, לכו ונעלה, נכון יהיה הר בית השם בראש הערים. הר בית השם הוא יהיה הדבר הכי גבוה בעולם. וכשהוא יהיה הכי גבוה בעולם, אז כל העולם הוא ינהר לשם ויגיד, בוא נלך, נעלה לשם, נעלה להר בית הר השם, אל בית אלו יעקב, יורנו מדרכיו, נלכה באורחותיו, כי מציון תצא תורה דבר השם ירושלים. איזה עולם נפלא זה יהיה, העולם הזה, שכל העולם רק מחפש את אור השם. יפסיקו התחרות, יפסיקו הכעס בין אנשים, יפסיקו... העולם ירצה דבר אחד, ירצה את האמת האלוקית, את האור האלוקית, את הטוב האלוקית. אבל בשביל זה צריך להפסיק, כן, חידלו לכם מן האדם אשר נשמה באפו, כי במה נחשבו, תפסיקו כבר לעשות את האדם, כאילו, שבא במה נחשבו, מה זה האדם הזה, כאילו? אתם לא מבינים שאתם בזה הורסים את כל הטוב של העולם. ואדרבה והפוך, כשמבינים שהאדם הוא צינור לאור אלוקי, אז הפוך, האדם הוא הדבר הכי גדול. ועם ישראל הוא יהיה צינור להביא את, לתקן העולם במלכות שדי, וכל הגויים יבואו לעלות אל הרבית השם. זה מתחיל מהעבודה האישית של כל אחד מאיתנו. אבל העבודה האישית הזאת בדור של גאולה היא כבר לא משהו אישי. היא כבר עבודה לאומית. וגם התהליכים שקורים בדור שלנו הם גם חלק משמעותי מהם. זה המקום הזה של לחזור לענווה. בקורונה מאוד הרגשנו את זה שפתאום כל התוכניות וכל הזה. חשבנו שאנחנו חכמים פתאום הכל לסדר מחדש. ובמלחמה עכשיו, מערכות הבחירות. כאילו הקדוש ברוך הוא לאט לאט כאילו מראה לנו... להזכיר לנו כאילו מה באמת קורה פה, לא כדי שהאדם הוא יאבד את המשמעות שלו. הפוך, שהוא הגיע למשמעות האמיתית שלו, ככלי, כצינור, לפי התור השם בעולם. מתוך זה, פסוקים האחרונים, רק כן, מה שדוד המלך אומר, כי ממך הכל ומידך נתנו לך. גם מה שאנחנו נותנים לקדוש ברוך הוא זה ממנו. אבל זה דבר אדיר לקחת מהקדוש ברוך הוא ולהשתמש בכוחות שנותן לנו בשבילו, זה התפקיד שלנו בעולם. מידך ולך הכל וכו'. ושורות אחרונות, ככה זה גם קשור לארץ ישראל, מי שמתאמץ לזכות להסרת הגאווה מלבבו יזכה לאהבת ארץ ישראל, כי גם ארץ ישראל היא ארץ של ענווה. הארץ שאיני השם אלוקיך בא, זה הארץ שיודעת לקבל את האור האלוקי. האוהב את ארץ ישראל באמת, יזכה לשנות את הגאווה, זה שני הצדדים. ככל שאדם מתקדם במידת הענווה, ומסיר את הגאווה מלבו, יזכה יותר לאהבת ארץ ישראל, ככל שיותר אוהב את ארץ ישראל, יותר יזכה לשנות את הגאווה. תוך זה הפסוק בתהילים, הענבים ירשו ארץ ויתענגו על רוב שלום, כן? מידת הענווה בזכותה, זוכים לרשת את ארץ ישראל, גם ברמה האישית, אבל בטח ובטח ברמה הלאומית. אז אי רצון שנזכה, קודם כל לקנות עוד, זה עבודה של כל החיים, אבל להתקדם במידת הענווה. הזדמנות אחרת אולי נאריך בזה עוד, יש הרבה עניינים לדבר בזה, אבל... ומתוך זה גם לזכות לתורה, לזכות לגאולה, לזכות לארץ ישראל, בעזרת השם.
תודה רבה.